שבו התורה מדריכה אותנו לספר את יציאת מצרים בליל הסדר. אבל לפני שניכנס לעניין הזה, אני רוצה להעיר שתי הערות מאוד מאוד עמוקות, לא להרחיב עליהן, לא לבסס אותן, אבל הערות. הערה אחת היא שהשאלה למי אנחנו מייחסים את הישועה היא שאלה מאוד מאוד קריטית בתנ״ך הרבה פעמים, ולפחות 5-6 פעמים ההחלטה אם ישועה מסוימת תתפתח למשהו חיובי, לגאולה, או שנשאר בנס מקומי ולא נתקדם מעלה, היא תלויה בשאלה למי אנחנו מייחסים את הנס הזה. והרבה רגעים גדולים בתנ״ך, אנחנו לומדים אותם כהחמצה, בגלל שלא זכינו להבין מאיפה באה לנו הישועה, ובעצם נדמה לי שאפשר לומר בזהירות שזו ההתמודדות הכי מרכזית בתנ״ך. עם ישראל, ברגעי השיא שלו, נדרש להבין מאיפה הכוח שלו. ונדמה לי שאנחנו בחודש ניסן הזה, עומדים בתקופה ממש תנ״כית בעניין הזה. אנחנו עומדים על ישועה, בתוך ישועה, בתוך מאבק עם אומות העולם, ובאמת עם ישראל בדילמה עצומה פנימית, האם ארצות הברית היא מקור החוסן שלנו, או הקדוש ברוך הוא. לימוד בתנ״ך הראה לנו שהמסקנות הן לא מוכרחות. זאת אומרת, זה שאני אומר שהישועה באה לי מהקדוש ברוך הוא, זה עדיין לא אומר מה אני צריך לעשות איתה, ומה השלב הבא. אני לא אומר פה עכשיו איך לתקוף ומה לתקוף. אבל יש שאלה תפיסת יסוד שהיא עולה כל הזמן, גם מדברים על זה כל הזמן. זה השיח. מי עשה לנו את החיל הזה? ומאיזה שיקולים נגזור את הצעד הבא? קשה להפריז בחשיבות העניין הזה בתנ״ך, עד כמה הדבר הזה הוא המכריע. יותר מכל דבר אחר שיש, יותר ממצוות ועבירות, יותר מכל דבר אחר, השאלה האם עם ישראל, למה הוא מייחס את החוסן שלו, היא השאלה הכי מכריעה בתנ״ך, אני חושב, ואנחנו עומדים ברגע קריטי מהבחינה הזאת. והנקודה השנייה שהיא משלימה את הדבר הזה, הוא גם עיקרון תנ״כי, שבתנ״ך אנחנו רואים יותר מפעם אחת, שכוחם של היחידים, כשהם עושים משהו בשם כל האומה, הוא עצום. זאת אומרת, יש לנו באמת בעיה, גם בתקופה שלנו, איך עם ישראל ידע לייחס את הישועה שלו לקדוש ברוך הוא, ואיך הוא יגזור התנהלויות נכונות כמו אומה שמתנהלת מול הקדוש ברוך הוא. ויש פה הרבה דברים שצריך לעשות לטווח ארוך. אבל מהתנ״ך אנחנו לומדים, גם מחזקיהו, וגם מעזרא ונחמיה, וגם מגדעון, והרבה הרבה מקומות, גם מאנשי שושן הבירה, שהיו רק קהילה אחת מתוך כל הקהילות של עם ישראל, שתנועה שעושה קבוצה, שרוצה מאוד מאוד לפעול בשם כל ישראל, היא מאוד מאוד משמעותית, ומכריעה אפילו. וזה מאוד קשור לנושא שאנחנו הולכים ללמוד היום. כי בעצם יכול להיות שאחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים לעשות לטובת עם ישראל, זה לחזק את היסודות שאנחנו כל כך כל כך צריכים שעם ישראל יפעל על פיהם ויהיה בנוי עליהם בתקופה הזאת, לחזק אותם באותו לילה מיוחד, בתוך הבית שלנו, בשם כל ישראל. בחלק מהאגדות כתוב בתחילת ליל הסדר, ולפני כל שלב בליל הסדר, אני עושה את הדבר הזה והזה, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. אתם שומעים אותי בסדר? האם אני נשמע בסדר?
אני שומעת, באמת שומעים טיפה חלש, אבל אני די שומעת.
בסדר.
שומעים טוב.
שומעים טוב. ובאמת, הלילה הזה, אם אנחנו רוצים, כאילו יש פעולות ארוכות טווח לעשרות שנים שצריך קדימה, שצריך לבנות ולהיבנות, ובאמת תהליכים כאלה, גם בתנ״ך אתה רואה שהם לוקחים עשרות רבות מאוד של שנים. אבל יש משהו מאוד מאוד גדול, מאוד מעל בשקל, בזה שמשפחה פרטית ועוד משפחה ועוד משפחה יוצקת את היסודות האלה בשם כל ישראל. והרמב"ן אומר שהגאולה השנייה התעכבה עד שבא עזרא ודניאל והתוודו והתפללו בשם כל ישראל. ולכן הכוח של הלילה הזה בתקופה הזאת הוא מיוחד במינו, וכל מה שאנחנו אומרים שזה באמת דברים שלומדים, שאנחנו לומדים אותם כל שנה, השנה הזאת אני חושב שמקבלים משמעות כפולה ומכופלת. והיסודות שתכף נדבר עליהם הם כל כך עקרוניים וכל כך מהותיים, ממש בלי להקדים, אפשר להגיד שבהן תלויה ישועתנו. אני משתף איתכם דף, בעזרת השם, בסוף השיעור אני אעלה אותו גם, שתוכלו לקחת אותו הביתה. הדף שאנחנו משתפים, אני חושב שהוא הפירוש הכי טוב שנכתב על ההגדה, בגלל שהוא לא פירוש. מה שהוא עושה, זה בעצם מביא את המקורות בתנ״ך לכל משפט בהגדה. כל מה שכתוב בדף הזה, הוא מהתנ״ך, וזו נקודה מאוד חשובה, בשאלה איך מספרים בליל הסדר. רק בקשה אחת, מי שמוכן, אני יודע, אנחנו יושבים כולנו בתוך בתים מבולגנים בערב פסח, מי שמוכן לפתוח את המצלמה ולתת לנו תחושה שאנחנו עומדים ביחד, זה יעזור לנו מאוד, מי שיכול ומוכן, וזה מתאים לו. ליל הסדר הוא לילה מאוד מתוכנן. התורה ממש תכננה אותו לפרטים, כמה אנשים יהיו בו, כמה זמן הוא ייקח, ואנחנו עושים אותו מחצות, מצאת הכוכבים עד חצות, משתתפים בו בין 50 ל-100 איש, כי זה אנשים שאוכלים כבש, וזה לא לילה שאפשר להאריך בו. יש לאכול פסח, לאכול מצה, לאכול מרור, אם זה חל במוצאי שבת, גם לצלות את הפסח. התורה לא תכננה שסיפור יציאת מצרים יהיה דבר ארוך. והתורה גם תכננה את סיפור יציאת מצרים לשפה של ילד. מה שקראנו לשיעור באוזני ילד אספר. והתורה רואה הכי חשיבות לספר לילדים. הייתי אומר שהשכבה של האמונה של הילדים היא כל כך חשובה, עד שאנחנו המבוגרים מבטרים על מה שאנחנו רוצים וצריכים לטובת הילדים. אבל ההלכה לא אומרת ככה. ההלכה אומרת שגם מבוגר שיושב עם עצמו, או גם שני מבוגרים שיושבים עם עצמם, צריכים לשאול את עצמם מה נשתנה. זאת אומרת, כשהתורה סיפרה את ליל הסדר בשפה של ילד, בעצם רוצה שגם המבוגר יספר לעצמו בשפה של ילד. הרבה תורה אנחנו לומדים כל השנה, הרבה חידושים, הרבה לימודים, אבל בליל הסדר אנחנו לא לומדים... הרבה לימודים, אבל בליל הסדר אנחנו צריכים לספר. ובעצם בליל הסדר אנחנו פוגשים את הילדים שלנו, ובעצם דרך הילדים שלנו אנחנו פוגשים גם את עצמנו ברמה יותר פשוטה ויותר תמימה. והתורה בעצם מבקשת מאיתנו לספר לילד את הדברים המאוד פשוטים. השנה ראיתי שהרב קרליץ, בספר פסקים שלו, הוא אומר שמי שאומר וורטים על יציאת מצרים, הוא לא בהכרח יוצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. ליל הסדר הוא לא לילה שנועד שנרבה בו בפירושים. מי שנהנה מזה וזה משאיר אותו ער, אז זה לא פחות טוב מכליות ואגוזים. אבל, זה בשביל שיהיה לנו נחמד בלילה, החידושים. אבל בעצם עיקר המצווה של התורה היא לספר את יציאת מצרים. סליחה, רק רגע.
No, no, no.
כן, סליחה. כשאני מספר ביציאת מצרים, אני לא חושף את הצד המתוחכם, את הצד של הקומות המפותחות של האישיות שלי, אלא פונה לצד הכי תשתיתי, הכי ראשוני, שהוא מפעיל את הכל. היום יודעים שכשהולכים לפסיכולוג, אז הוא מברר איתך מה היה לך בילדות, על מה בנויה הילדות שלך. ובעצם התורה באופן כללי תמיד 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 בונה את התשתיות של כל דבר חשוב וקדוש, דרך הפנייה אל הילדים, דרך הפנייה לצד, גם לימוד תורה בכלל. ואהבת את השם אלוקיך ושיננתם לבניך ודיברת בם. דברים, מה אדם אומר בצורה הכי עמוקה שלו, מה שהוא מספר לילד שלו. וזה דבר מאוד עמוק, וזה משפיע על כל השאלה איך מספרים בליל הסדר. ואפשר להכין מחברת שלמה של חידושים לליל הסדר. אפשר להכין מחברת שלמה של חידושים לליל הסדר, אבל הרבה יותר קשה זה לקחת את העקרונות של שאנחנו לומדים מהסיפורים של ליל הסדר, ולספר אותם בתור דבר שאנחנו באמת מאמינים בו. וההצעה שאני מבקש להניח כאן בלימוד הזה, זה לקחת את העקרונות שהאגדה מלמדת אותנו, ולהכין אותם לפני ליל הסדר בתור סיפור שאנחנו ההורים מספרים לילדים. לא מלמדים אותם פלפול על האגדה, לא שואלים עכשיו למה לרשע שוברים את השיניים ולא שוברים את האף. באמת זה קושייה וצריך לתרץ אותה. אבל לעבור עיקרון עיקרון של האגדה ולבדוק בעצמנו אם מוכנים לספר אותו לילדים בתור סיפור שאבא מספר לילד או שאימא מספרת לילד. ואומר הרב קוק לגבי בכלל שאלת הסיפור לילדים והחינוך של הילדים, אומר הרב קוק את המשפטים הבאים. הנה כאן, במקום מספר 12. אם אפשר לתת לי עוד פעם לשתף את המסך, זה כנראה נפל לנו. אפשר לשתף? כן, אפשר לשתף מסך בבקשה, לתת לי אפשרות לשתף מסך.
עכשיו זה
הנה
בסדר?
עכשיו שם. אומר הרב קוק פה במקור מספר 12. העולם מחזר אחרי חוכמות, הבנות וידיעות מחודדות. וסוף כל סוף, עיקר נקודת החיים סובבת על העתיד, על החינוך של הדור. כלומר, כולנו מחפשים חוכמות, חידושי תורה וחידושי מדע. הם מושקעים בילדים. והחינוך הוא הטיפול בילדים בקטנים, ואופק שכלם, הלא הוא כל כך כהה, עד שכל ההמון של השכל, של המדעים ושל ההתעמקות, לא ישיגו. אולי מכאן יש ללמוד, אומר הרב זצ"ל, שלא החוכמה ולא הידיעה הרבה היא המאשרת אותנו, אלא התום של הילדות. וזהו עושרנו, שאנו מקושרים אל החינוך הילדותי בצורת תרבותנו. הקשר הזה לבדו, הוא כבר עושה בנו את הרושם של התקשרות עם הילדות. התורה מכוונת אותנו כל הזמן, התרבות שהתורה בונה בנו היא תרבות של כל הזמן עיניים לילדים, כל הזמן. וזה עושה לנו טוב, אומר הרב זצ"ל. כי כשאני מספר לילדים, אני בעצם חוזר לנקודה התמימה שלי, ואני מניח רגע בצד את כל ההתחכמויות, אני חוזר ומספר לעצמי את עיקרי האמונה שלי בשפה תמימה, בשפה תמימה, בשפה פשוטה שמאפשרת לי להישען עליהם בפשטות. והתורה רואה בלילה הזה ובכלל בחיבור של אבא והבן את התשתית של האמונה של עולם המבוגרים גם. ולכן כשאנחנו יוצאים ממצרים והקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתנו, אז הוא מדבר איתנו, מה תגידו לילדים? איך האמיתות הפשוטות שעכשיו אני מראה לכם באותות ובמופתים יתורגמו לילדים? דבר מאוד מעניין, יש שיר מפורסם של אורי צבי גרינברג שנקרא באוזני ילד אספר, ושם הוא מסביר למה הוא מספר דברים עמוקים רק לילד שלו. אבל תשמעו דבר מעניין, מיוחד במינו. אני שמעתי במו אוזניי מהבן של אורי צבי גרינברג, קוראים לו דוד, והוא אמר שהשיר בכלל לא נכתב עליו. כשאבא שלו כתב את השיר באוזני ילד אספר, הוא בכלל לא התכוון אליו. הוא התכוון לרב קוק. זה מדהים. אורי צבי היה חולם חלומות מיוחדים, היה צריך לשתף במישהו, היה רץ לבית של הרב קוק ומשתף אותו, ועליו אומר הבן, אני שמעתי את זה במו אוזניים מהבן. באוזני ילד אספר זה הרב קוק. מכל הדימויים שאפשר לדמות אדם גדול כמו הרב קוק, הוא בחר לדמות אותו לתום הילדות. מה שהוא מצא ברב קוק זה התמימות העצומה עם כל הגדלות האינסופית והעמוקה והרחבה. אז נעים הדברים למי שאמרם. הרב קוק בעצמו היה אדם כל כך גדול, ששימר בתוכו את תום הילדות בצורה כל כך עוצמתית. עכשיו, בעזרת השם, ניגש לעבודה. והעבודה היא לעבור קטע-קטע בהגדה, לראות על איזה תנ"ך הוא יושב, ולתמצת אותו לצורת סיפור לילדים. וזאת יש לדעת. ההגדה, כמו חז"ל בכלל, בונים על זה שאנחנו יודעים את הפסוקים שעליהם מסתמכים. זאת אומרת, ההגדה לא נועדה להחליף את הפסוקים, להפך, היא נועדה לתמצת את הפסוקים. עכשיו אנחנו נעבור קטע-קטע בהגדה, ונראה שמה שעושה ההגדה זה לקצר לנו, כיוון שההגדה, לא, אנחנו לא יכולים לקרוא בלילה הזה את כל 10 סיפורים שונים של יציאת מצרים שיש בתורה, אז ההגדה מקצרת לנו את התוכן המרכזי של כל סיפור שאותו נגיד לילדים. היא עושה את זה לפעמים בדרך של דרוש, אבל בעצם היא עוברת סיפור-סיפור ואומרת, לנו מה הנקודה המרכזית. עכשיו בואו נפתח את המשפטים של ההגדה מול המקור שלהם בתנ"ך, ונראה. אני מתחיל ממקור מספר 2, מהרשע. למה אני מתחיל מהרשע? כי בתורה הרשע הוא הראשון. זאת אומרת, ההגדה פותחת ואומרת, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, כנגד 4 בנים דיברה תורה. זה חידוש מאוד גדול. כי התורה מספרת את סיפור יציאת מצרים 4 או 5 פעמים, והייתי אומר שבשביל לקיים את המצווה צריך לספר 4 סיפורים שונים של יציאת מצרים. אומרת ההגדה, יש לך הרבה בנים, כל אחד מספיק לו לשמוע סיפור אחד. אנחנו מספרים את כולם כדי שיתאים לכולם. אבל בעצם אנחנו כהורים, אם סיפרנו את אחד מהסיפורים לילד שלנו, באמת קלט את זה בתור סיפור, אז קיימנו את המצווה. ובאמת כל ילד בשלב שלו מתאים לו מסר אחר. בתורה זה כתוב ככה כשלבים של עם ישראל. כלומר, עם ישראל יוצא ממצרים ברמה מסוימת, הוא מקבל תשובה אחת. הוא מתקדם עוד קצת במדבר, מקבל תשובה שנייה. מגיע לקראת הכניסה לארץ ישראל, כבר מקבל תשובה יותר עליונה. אז אנחנו נתחיל ממקור מספר 2, מהרשע, והסיפור של הרשע הוא הסיפור שבעצם בני ישראל שומעים אותו בתוך ארץ מצרים. ויקרא משה לכל זקני ישראל ואמר עליהם, משחו, קחו לכם צאן ושחטו הפסח. פסוק כ"ג, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. והיה כי אמרו עליכם בניכם העבודה הזאת לכם, פסוק כ"ו, ואמרתם זה, ופסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את מצרים ואת בתינו יצאו. מה פשוטו של הסיפור? פשוטו של הסיפור, ילדי היקר, תדע לך, שבמצרים, מי שהיה בסיפור של קורבן פסח, הוא ניצל. ומי שלא, לא. אם אנחנו כהורים מספרים את סיפור יציאת מצרים לילדים, אז אנחנו אומרים להם, ילדים יקרים, תדעו לכם, הלילה הזה שאנחנו נכנסים אליו, מי שבתוכו יישאר יהודי. ומי שיזניח את הלילה הזה, בסופו של דבר, לא יישאר יהודי. תדעו לכם, ילדים יקרים, כל היהודים בכל העולם חוגגים את הלילה הזה. הרפורמים והקיבוצים. וכל מי שמחובר ללילה הזה, הוא בתוך הבית, השם פוסח עליו. ומי שלא, מסכמת לנו ההגדה, אילו היה שם לא היה ניגאל. מה הרובד הראשון של הסיפור? אתה רוצה להיות יהודי? אתה רוצה להיות חלק מהעניין הזה? בוא תיכנס איתנו לבית של אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. במובן מסוים, לפי הסדר של התורה, זו ההקדמה ליציאת מצרים. אז יש לנו סיפור ארוך, ותראו שההגדה ממש מתמצתת אותו. אילו היה שם לא היה ניגאל, זה בדיוק מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, מי שלא שם דם, השם לא פוסח עליו. זה מסר מאוד מרכזי, אפשר להגדיר את זה במילה אחת, מסר של זהות. אתם איתנו? אז אנחנו נמשיך להיות עם ישראל. כל שאר הפרטים פחות חשובים עכשיו. מה זה הטעם? המסר של הטעם מאוד פשוט, והוא כתוב בתורה, והיה מקום מספר 3, פסוק י"ד. והיה כי שלחה בנך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם מצרים. חוזק יד. זה איך אני מספר את זה לילד? ילדי היקר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חזק. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לנצח את אומות העולם. הביטוי בחוזק יד הוא גם פירושו שהוא יכול לנצח לפעמים אדישות שלנו. וזה מסר מאוד מאוד יסודי. ילדים בגילאים 5 עד 15 מאוד מאוד מחפשים את החוזק יד. בנים בדרך שלהם ובנות בדרך שלהם. ואחד השכבות שאנחנו חייבים לבנות בנו ובילדים שלנו, התודעה שהקדוש ברוך הוא באמת מאוד מאוד חזק. זו מילה שהתורה אמרה. חזק במובן הזה שכל אשר יחפוץ יעשה. אפשר לספר, וצריך אולי לעבוד על זה גם אצלנו, כשאנחנו באים לספר לילדים. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. וכשאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה מחובר לכוח הכי חזק בעולם. ואם אנחנו מספרים את זה בכנות, יכול להיות שהילדים ישאלו שאלות. אז למה ככה ולמה ככה? ואז נדבר איתם על עיקרי האמונה של חוזק יד. אני השנה הייתי חוזר ומספר לילדים, כולנו חכמים, כולנו נבונים, אבל אני בליל הסדר הייתי אומר להם, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מארצות הברית. תדעו לכם, יותר חזק ממנו. היא רק חלק ממה שמשמש אותו. בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד תמימה, ולבנות את הקומה הזאת, שילד שגדל איתה, כשהוא יהיה ראש ממשלה, יהיה לו תשתיות טובות. או כשהוא יהיה חלק מציבור, כשהוא יהיה חייל. כשאינו יודע לשאול, מקום מספר 4, יש שתי מילים שהתורה אומרת. התורה, ההגדה פשוט מצטטת אותם. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כשאינו יודע לשאול, זה שלב בהתפתחות שאי אפשר לדבר איתו בכלל על מילים. הוא לא מבין, הוא לא יודע, אני חושב על הבת שלי, בת 3, שהיא מאוד מחוברת לליל הסדר, אבל לא יכולה להבין הרבה. אבל אנחנו מדברים איתם דרך החושים. והפרשייה בתורה אומרת, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, מצות תאכל 7 ימים, ילד לפני שהוא יודע להבין מה קורה, הוא יודע להרגיש מה קורה. אומרת ההגדה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. עוד לפני שהילד יבין על מה אנחנו מדברים, הוא ירגיש בדיוק את כל התחושות של ליל הסדר מעביר. הוא ירגיש חגיגיות, הוא ירגיש שמחה, הוא ירגיש משפחתיות, הוא ירגיש חירות, הוא ירגיש יראה. הרבה הרבה רבדים, תת מודעים, ייכנסו לו בתוך הנשמה, בתוך הנפש, עוד לפני שהוא מדבר. והתורה, כשהיא מדברת על שאינו יודע הראשון, היא אומרת, אתה תדבר עם הרבדים הכי הכי בסיסיים. וכמו שכבר הזכרנו, זה הילד שלנו, וזה גם הילד שבנו. החלק הכי חשוב מתוכנו שמגיע לליל הסדר, זה החלק שאינו יודע לשאול. החלק הראשוני שהוא קדם מילים, קדם דיבורים, כל מה שהריח של פסח עושה, וכל מה שהריח של ליל הסדר מביא אותנו, מחבר אותנו, זה ברבדים הרבה יותר עמוקים מהדיבור. ואולי שאינו יודע לשאול, זו השכבה הכי הכי עמוקה והכי חשובה. אז בואו נשאל, אז למה התורה לא פתחה בה? למה התחילה משכבות אחרות? בגלל שבשביל לטפל באינו יודע לשאול, צריך שתהיה סביבה. אי אפשר לשבת על עם מצרים ולהגיד להם, כל החושים שלכם מתחברו. לא, צריך לייצר להם זהות. להגיד להם, תשמעו, יש דם על המשקוף, אתם חלק ממשהו גדול שהקדוש ברוך הוא חופף עליו. ואז לאט לאט תייצרו אווירה כזאת. שגם אינו יודע לשאול, לספוג אותה. ומבחינה מסוימת, אינו יודע לשאול, הוא השיא של מה שעם ישראל שומעים ביציאת מצרים. ואז אנחנו חוזרים למקום מספר 1. מקום מספר 1 בתורה הוא הכי מאוחר. חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים. בואו נקרא את הפרשייה בתורה, כי נקודה מאוד עמוקה, ובדור הזה כולנו חכמים, בוודאי נערים בגיל ההתבגרות, הם ממש חכמים ונבונים, וחייבים שידברו איתם בשפה הזאת. כי שלחה בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. הנה, היד חזקה שכבר אמרנו לתם. וייתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים. אבל מה עיקר הסיפור? ואנחנו יכולים להגיד את כל ההגדה של פסח ולשכוח לספר את הסיפור הזה לילדים. ואותנו הוציא משם. למה נביא אותנו? לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. מאוד מאוד כדאי בליל הסדר שהילדים ישמעו מההורים את המשפט החשוב הזה. השם הוציא אותנו ממצרים כדי שנבוא לארץ ישראל ונקיים מצוות. והמצוות האלה למה הם? שלוש סיבות. לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו. זה הזמן שלנו, באמת אפשר רק את השיעור הזה להקדיש כולו לשאלה, למה אומרים לחכם דווקא את העניין שאין מפטירים אחר פסח אפיקומן. ואני מתאפק, וגם בליל הסדר אני אשתדל להתאפק, ולא לעסוק בשאלה הזאת, אלא פשוט להגיד לילדים, תדעו לכם, השם הוציא אותנו ממצרים בשביל שנבוא לארץ ישראל, בשביל ששם נקיים מצוות, ותדעו לכם, ילדים יקרים, המצוות הן לטוב לנו כל הימים. כל הימים. כל הימים זה משהו ענק. נדמה לי שאת ההרחבה של התשובה של החכם אנחנו עושים בסוף ליל הסדר. שאנחנו מדברים איתו על קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, ושאנחנו מדברים איתו על לבנה ביתו בקרוב, ואנחנו מדברים איתו על שהקדוש ברוך הוא שוחט את מלאך המוות, כל זה חלק ממה שמספרים לחכם, לאן אנחנו הולכים, מה זה לטוב לנו כל הימים, כל הימים. איזה גודל אפשר להכניס לילדים, באיזה גודל אנחנו צריכים להאמין כדי לספר את זה. אז אפשר לקבוע זמן אחר לשיעור למה דווקא אפיקומן, באמת יש תשובות מאוד יפות לשאלה הזאת, אבל לא לשכוח לספר את הסיפור הזה לילד. שאנחנו בארץ ישראל כי השם רצה, בשביל שנעשה מצוות וזה דבר שהוא טוב כל הימים, זה אחד. שתיים, זה גם מה שמחיה אותנו כיום הזה. גם החיות שלנו עכשיו זה בגלל מצוות. והדבר השלישי הוא צדקה תהיה לנו, ואנחנו לא עושים את זה כדי שיהיה לנו טוב, אנחנו עושים את זה כי אנחנו אידיאליסטים. אנחנו רוצים את הטוב שהשם רוצה. זה סיפור כל כך עמוק, כל כך חיוני, שילד ישמע אותו בליל הסדר. ואנחנו רואים את הנערים האלה, את הנערים האלה שנלחמים בכזאת מסירות נפש, אני חושב שהנשמה שלהם לא מסוגלת לשמוע משהו פחות מזה. עם ישראל, הילדים שלנו שעוד שנה או שנתיים הולכים לצבא, הם צריכים לשמוע את הלטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה, וצדקה תהיה לנו. דיברנו בהתחלה על זה שאנחנו עושים דברים בשם כל ישראל בלילה הזה. עם ישראל יש לו אמירה נוקבת מאוד. הוא רוצה טוב כל הימים, הוא רוצה טוב כל כך גדול לכולם. הבן החכם, שזה פסגת הסיפור של התורה, מדברים איתו על זה, על הטוב כל הימים, על הצדקה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כל כך טוב אנחנו רוצים בעולם, ובשביל זה יצאנו ממצרים. ההגדה שולחת אותנו לספר גם את הסיפור הזה. אז דיברנו על ארבעת הבנים, אבל ההגדה ממשיכה להוליך אותנו דרך 10 סיפורים של יציאת מצרים שיש בתנ״ך. מתחילה עובדי עבודה זרה, אנחנו במקור החמישי, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סיני לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. הסיפור הזה של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, יש לו כמה גוונים. למה אני מספר שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? אני יכול לספר לילד, תשמע, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו בכלל קיימים בתור יהודים, כי זה לא מובן מאליו. במשך כל הדורות, היו כאלה שנשרו מעם ישראל. ואם אנחנו הולכים למקור של הסיפור הזה בספר יהושע, בספר יהושע, יהושע מספר את הסיפור הזה בעבר הנהר ישבו אבותיכם, אבל למה הוא מספר להם את זה? הוא מספר להם ככה, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סיני לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ואז הוא ממשיך לספר להם על כל ההתפתחויות, ואז הוא אומר להם את המשפט הזה, בפסוק י' ד' במקור 5. ועתה יראו את אדוני ויבדו אותו בתמים ובאמת, וישימו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ויבדו את השם. ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודו, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, ואם את אלוהי המורי אשר אתם יושבים, בארצה ואנוכי וביתי נעבוד את השם. יהושע מספר להם את זה שזה לא מובן מאליו שהם יהודים, כי הנה היה תרח, אבל היה לו את נחור, הוא לא נשאר יהודי. היה אברהם, היה לו את ישמעאל, היה יצחק, היה לו את עשיו. כלומר, בכל הזמן יש נקודת בחירה. אז קודם כל אנחנו מודים להשם שאנחנו זכינו להיות מאלה שכן נבחרו. אבל יהושע עושה פה עוד משהו. הוא מציב אותם וגורם להם לבחור בעצמם. הוא אומר להם, תראו, זה מאוד מאוד קשה להיות יהודי. זה מאוד קשה להיות יהודי. אתם רוצים את זה? אני יכול לתאר בליל הסדר שיושבים ואומרים, אתם יודעים, יש לנו סבתא אחת שהייתה בשואה, סבתא שנייה שסבלה מאוד בתימן, זה מאוד מאוד מאתגר. ודוד שנפל במלחמת יום כיפור, זה מאוד קשה להיות יהודים. אתם רוצים את זה? העם עונה ליהושע, והיה הנאה ויאמר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. ואז ויאמר יהושע אל העם, פסוק י"ט, לא תוכלו לעבוד את השם, כי אלוהים קדושים הוא, אלקנה, לא יישא לפשעכם ולחטאותיכם, הוא מעמיד אותם מול גודל הקושי ומול גודל האתגר. ועדיין, ויאמר העם אל יהושע, לא כי את השם לעבוד. אז ברור שיהושע לא רצה שהם יבחרו לא לעבוד את השם. אבל יהושע הציב את זה בצורת בחירה, כדי לתת להם חוויה של בחירה עמוקה, למרות גודל האתגר, או בתוך גודל האתגר של עבודת השם, אנחנו עושים את זה מבחירה. ואם אנחנו רוצים לספר את הסיפור של יהושע בליל הסדר, אז זו הזדמנות מאוד מאוד חזקה, כביכול להציג לילדים את הבחירה הזאת. וילד שעובר חוויה של בחירה, זה חוויה של בחירה מתוך התרוממות רוח, מתוך שולחן סדר משפחתי, מתוך גודל הטעם הטוב שיש בתורה. אבל תדעו לכם, אנחנו עכשיו כולנו בוחרים ביחד שאנחנו רוצים להמשיך להיות חלק מעם ישראל. אנחנו יודעים שהיו שלבים בהיסטוריה עד יהושע בן נון, וגם אחרי יהושע בן נון, שהיו נושרים. אבל אנחנו עושים את האתגר הזה. זה סוג של נעשה ונשמע פרטי שכל משפחה עושה בבית שלה, וגם פה נדמה לי שחבל להחמיץ את המקור בתנ״ך, את השורש שעליו בנתה האגדה. היא רצתה שנזכר באירוע הזה של הבחירה, ונבחר עכשיו ביחד כולנו, בליל הסדר, ההורים והילדים, נבחר מרצון, אנחנו אומרים את זה כל לילה בתפילת ערבית, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אנחנו יודעים שזה קשה, אנחנו יודעים שזה מאתגר. אנחנו באים עכשיו בברית עם הקדוש ברוך הוא מתוך רצון, והאגדה שולחת אותנו לספר יהושע שמספר את זה. המושג הבא, אפשר להעריך בו הרבה, אבל כדאי בכל אופן לפחות לא להחמיץ אותו בליל הסדר, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. אם אנחנו מספרים על ליל הסדר, אז אנחנו צריכים לספר על הבטחה, על ברית. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי יראה זרעך. כדאי אולי שהילדים שלנו ישמעו שהאידיאלים האלוקיים באים דרך הבטחות ודרך בריתות. מה זאת אומרת? שהילד, הקדוש ברוך הוא, יש לו איזה אידיאל, הוא מספר לנו עליו, והוא נותן לנו להחזיק אותו הרבה שנים, להיות נאמנים אליו הרבה שנים לפני שהוא מוליד אותו. הקדוש ברוך הוא לא סתם מוציא אותנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו להסתובב 400 שנה עם הבטחה שנצא ממצרים. אנחנו בונים את הנאמנות לאידיאל הזה, ואז הוא מופיע. וכל מה שכתוב בהגדה של יציאת מצרים, אומרים חז"ל, הוא נכון כפל כפליים לגאולה העתידית. תעשה שיעבוד מלכויות עיקר. כלומר, יש הבטחה. אנחנו בדור שקל לדבר איתם על הבטחות שמתגשמות. כי 2000 שנה היינו בגלות, והנה כל ההבטחות מתגשמות. לשכוח את נושא ההבטחה בליל הסדר. יש אידיאל אלוקי, יש מגמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ואנחנו, הוא שומר את הבטחתו לנו, ואנחנו שומרים את הנאמנות לו. ברוך שומר הבטחתו, הדרך הזאת של השבועה, שהיא מאוד מאוד גם, התורה מדגישה אותה. אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק ויעקב, השימור של האידיאל דרך שבועה אלוקית, כל כך הרבה דורות, הוא חלק מאוד יסודי, ואיך שהם מתגלים האידיאלים האלוקיים, המגמה האלוקית. מקור מספר 7 הוא המקור המרכזי שבהגדה. ההגדה בונה עליו את רוב המדרשים שלה, והוא הילד החמישי. יש לנו 4 בנים, 4 לשונות של גאולה, ויש לנו בן חמישי ולשון חמישית של גאולה. הבן החמישי, אני משתמש בו לא במושג שמקובל היום, על זה שהוא לא בליל הסדר, אלא מעל הבן החכם יש עוד בן. הבן החכם מופיע בחומש דברים, בהתחלת חומש דברים, אבל בסוף חומש דברים, ממש בשיא של חומש דברים, יש בן אפילו יותר עמוק מהבן החכם, והוא הבן המתפלל. זה סיפור יציאת מצרים, כשאנחנו באים אל המקדש ומספרים אותו בתור תפילה. וענית ואמרת, מקום מספר 7, פסוק ה', וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו. זה סיפור יציאת מצרים שמופיע בפעם הראשונה בחומש דברים, פרק כ"ו. ילדי היקר, אתה יודע, היה לנו מאוד מאוד קשה במצרים, התפללנו והשם שמע. עד עכשיו לא אמרנו את זה. דיברנו על יציאת מצרים ולא אמרנו, אתה יודע, התפללנו והשם שמע. והאמת היא שכשהיינו בתוך האירוע בעצמו, לא בטוח ב-100% שזה היינו יודעים להחשיב אותו כתפילה. כי תראו במקור מספר 8, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, כך אומרת ההגדה מחומש דברים. כמו שנאמר, וישמע אלוהים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נאקתם. בחומש שמות לא כתוב שהם פנו לקדוש ברוך הוא. הם נאנחו, הם נאקו, והשם שמע. בחומש דברים אנחנו יודעים להגיד שמה שהיה שם, זאת הייתה תפילה. וישמע אלוהים את נאקתם, זאת הייתה תפילה. הרבה פעמים לא, אנחנו לא תמיד מודעים לגודל התפילה שאנחנו עושים. איך יכול להיות סיפור שבו אנחנו לא יודעים שאנחנו מתפללים, אבל בעצם התפללנו? שני גוונים. גוון אחד, מה שהזכרנו בתחילת השיעור, אומר הרמב"ן פרשת בחוקותיי, יחידיהם היו מתפללים ומתוודים. יש אנשים שמייצגים את עם ישראל, והם מתפללים בשבילו. ורטרואקטיבית אנחנו בעצם יודעים לספר שעם ישראל התפלל ונושע. כמה זה רלוונטי להיום, כמה זה רלוונטי שאותם אנשים שהתפללו הם אלה שבעצם מושכים את הישועה מהקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד מימד לדבר הזה. לפעמים עם או ציבור או יחיד מתפללים, והם לא יודעים שהם מתפללים. היה יהודי מאוד קדוש בירושלים, בדורו של הרב קוק, בעל הסולם, והוא אמר שבנגב לא ירד גשם ולא תהיה שם התיישבות עד שלא התפללו. וכשהתחילה ההתיישבות, והתחילו שם קיבוצים ומושבים, אז אמרו לו, הנה, אתה רואה? יורד שם גשם, אפילו שלא מתפללים. יש שם חקלאות, אפילו שלא מתפללים. אז הוא אמר להם, מה אתם חושבים שלא מתפללים? הם מתפללים מאוד, אולי הם לא יודעים להגיד את זה, אבל כל מה שהם עושים זה תפילה אחת גדולה. באמת היה משורר מאנשי העלייה השנייה, לוי בן אמיתי, שכתב שיר שלם על זה, שאנחנו חורשים וזורעים, ובעצם אנחנו כל הזמן מתפללים, אנחנו רק לא יודעים את זה. הרבה פעמים יש תפילה שהיא גנוזה בלב, ולא תמיד יודעת להביע את עצמה בתור תפילה, אבל גם היא נחשבת תפילה, וגם היא נחשב ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. אז זה עניין התפילה שמאוד ההגדה מדגישה אותו, סיפור מרכזי, התורה מדגישה אותו, כדי שנספר לילדים, זה לילה שצריך להגיד לו בילדים, עם ישראל מתפלל, והקדוש ברוך הוא שומע. ואז ההגדה לוקחת את הסיפור הבוגר, כביכול, של חומש דברים, הסיפור שאנחנו מספרים אותו בבית המקדש, ומצמידה אותו לאירועים שמתוארים בספר שמות. ודרך הסיפור הזה, היא גם הולכת איתנו לעוד סיפורים אחרים בתנ״ך. עכשיו, אחד הקטעים שבאמת פתיחת המקור בתנ״ך מאירה אותו מאוד, זה המשפט הבא. ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך. ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו שערך צימח ואת עירום ועריה, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה הסיפור שהאגדה מדגישה פה בחומש שמות? את העובדה שבמצרים היינו גוי. למה זה חידוש? כי זה בכלל לא מובן מאליו, לא במצרים, ולא בכל הגלויות שהיינו, שנשאר בתור עם. כלומר, עצם העובדה שנשארנו עם בארץ מצרים, היא לא מובנת מאליה בכלל. וזה בעצמו דבר גדול שצריך להודות עליו. זה שנשארנו עם בתוך כל הגלויות, ונהי שם לגוי, אומרת ההגדה שהיו ישראל מצוינים שם. כלומר, שישראל נשארו עם בתוך כל הסיפור הזה. ומה נאמר אנחנו אחרי 2000 שנה? ומה הסיפור ביחזקאל שההגדה מביאה? תראו, זה סיפור שכשרואים אותו בפנים, מבינים כמה ההגדה מכוונת פה לעומק הפשט. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, הודה את ירושלים את תועבותיה. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני, אביך האמורי ואימך חיתית. אף אחד לא רצה אותה, כי אבא שלך הוא כזה, ואימא שלך היא כזאת. ועכשיו מתאר איך זרקו אותה. מולדתייך ביום הולדת אותך לא קראת שרך, ובמים לא רחצת, ואומלך לא הומלכת, וכתה לא הוכתת. שום טיפול שעושים לתינוק קטן שנולד לא עשו. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. הושלחה תינוקת בלי שאף אחד מטפל בה. עכשיו המשפט. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך ההיא, ואומר לך בדמייך ההיא. המשפט הזה הוא לא הגאולה. הגאולה תבוא רק אחר כך. זה בפסוק ח', ואעבור עלייך ואראך, והנה איתך את דודי, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר בתך, ואשבע לך, ואבוא בברית אותך. זה אחר כך. הגאולה היא בפסוק ח'. מה יש בפסוק ו'? בפסוק ו' יש תינוקת, שהיא מלוכלכת ומוזנחת, ומישהו עובר ולוחש לה באוזן כל הזמן, בדמייך ההיא, בדמייך ההיא. התחזוק של התינוקת במדבר עד שהיא גדלה, זה העבודה של אותו דוד שעובר שם. כשאנחנו אומרים ביאמר לך בדמייך חיי, זה אומר מישהו השאיר אותנו במצרים שנהיה יכולים אחר כך להיגאל. מישהו החזיק את התינוקת הזאת שהיא תחזיק מעמד עד שהיא תגדל. וזה מה שאנחנו מודים עליו בשלב הזה, והיא שם לגוי גדול לצובה. גודל הפלא שנשארנו בתור עם במצרים, ונשארנו בתור עם בגלויות, זה נס גדול ועצום. ועל זה אנחנו מודים, וזה התוכן של ספר יחזקאל בפסוקים האלה. השלב הבא בהגדה, זה, או המקור הבא שההגדה דנה בו, זה ספר תהילים. בספר תהילים, התנאים דנים כמה מכות היו במצרים. גם פה אפשר להעביר שיעור שלם, ולהתפלפל פלפולים, הייתי מבקש אבל לגעת בעיקרון שעולה מספר תהילים. מה מוסיף לנו ספר תהילים על פני כל הסיפורים שסיפרנו עד עכשיו? ספר תהילים הוא שיר. בספר תהילים יש כמה וכמה פרקים שמספרים את יציאת מצרים בתורת שיר. זאת אומרת, אני יכול לספר סיפור. אדם היכה את חברו באגרוף. אני יכול לספר סיפור. אני יודע מה, נגיד מתנדב של מד"א, ידווח על האירוע. אז הוא יגיד, הייתה פה מכת אגרוף, נשברו כך וכך שיניים, ויש תפר לעשות וכו'. אבל אני יכול גם לתת למשורר לתאר את האירוע. ואז המשורר יאמר, כל הזעם וכל הכעס של שנות ההשפלה הרבות, הכל התנקז לתוך האגרוף שעכשיו הוא נתן. זה אותו סיפור. כך סיפר אותו המדווח הטכני, וכך סיפר אותו המשורר. בעצם כשאנחנו הולכים לשירת ספר תהילים, אנחנו מספרים את יציאת מצרים מעבר לצד העובדתי, אלא ברבדים של השירה שבה, כלומר בתכנים העמוקים שמסתתרים בתוכה. כביכול ברגשות. עכשיו תשימו לב מה אומרים התנאים, זה ממש פשוטו של מדרש, מה שנקרא. וזעם. וצרה, עברה, וזעם, וצרה, משלחת מלאכים רעים. זה לא עוד מכות, זה עוד רבדים בתוך המכה. זאת אומרת, כל מכה ומכה יש בה הרבה רבדים, וככל שאנחנו כאומה ממשיכים בדרכנו ומתבגרים ומתעמקים, אז אנחנו מגלים עוד יותר רבדים במגמות האלוקיות בתוך הדבר הזה. ובעצם כשאני אומר, לקחו 5 מכות או לקחו 4 מכות, אני אומר, בעצם יש פה גילויים נוספים או מימדים נוספים של מגמה בתוך זה. כמו להגיד, במצרים גילינו מהי החירות. המכה הזאת היא גם בזווית אחת היא מגלית מה החירות. בזווית אחת היא מגלה מה החירות, בזווית שנייה היא מגלה כמה אנחנו רחוקים מהרשע. בזווית שלישית היא מגלה כמה ההנהגה האלוקית היא חובקת כל. הרבה הרבה זוויות לאותה מכה, וככל שאנחנו עוברים יותר שלבים, ככה אנחנו יותר... הסיפור בעצמו מפתח את המשמעות של המכות. תשמעו, היה יהודי קדוש מאוד, בזמן פרעות תח ותת, בן דורו של השח, קראו לו רבי שמשון מאסטריפולי, הוא היה אחד מהמקובלים הגדולים, אזכיר את שמו, גם שזכותו תגן עלינו, וגם, זה מאוד מעניין, הוא קראו לו שמשון. והוא כתב ספר קבלה שנחשב מאוד חשוב, ואני לא מבין בזה, אבל אומרים שהוא נחשב מאוד מאוד חשוב ויסודי, שנקרא דן ידין. למה דן ידין? כי שמשון משבט דן. וזה קרא דן ידין. והוא נהרג על קידוש השם בפרעות ת"ח ות"ט, ויש מסורת שהוא ועוד גדול אחד נהרגו על קידוש השם כדי לכפר על הדור, כי הייתה גזרה יותר גדולה, ומהשמיים הציעו את זה גם לשח, שגם הוא יהיה אחד מהשלושה שימותו על קידוש השם, ואמר שהוא לא יכול כי הוא צריך לכתוב את הספר שלו, את השח. ויש איגרת שמופיעה בחלק מהאגדות, אנחנו לא מקובלים ולא נתעסק בצד הקבלי שלה, אבל נקודה גם לגודל העניין הזה. איגרת שמופיעה בחלק מהאגדות, כי מי שיסתכל באגדות שמופיעה איגרת רבי שמשון מאסטריפולי, אז כתוב שזו סגולה להגיד אותה בערב פסח. ומה האיגרת? האיגרת, מבקשים ממנו מקובלי דורו להסביר קטע מהארי על אגדה של פסח. והארי מדבר כאן על אגדה של פסח, ואומר שכל המכות האלה הן בחינות של שמות קדושים. בשם הקדוש הזה הם לקו כך וכך, בשם הקדוש הזה הם לקו כך וכך, בשם הזה הם לקו 40 מכות, ובשם הזה הם לקו 50 מכות. אם אתה יכול להסביר לנו מה הכוונה. טוב, אנחנו לא מתעסקים לא בשאלה ולא בתשובה, אבל הוא עונה להם ככה, אבל אני מספר את סיפור המעשה. לא, השאלה הגדולה שאלתם, באמת אני לא ידעתי את התשובה. בחלום הלילה גילו לי, ואת זה הנקודה שאני רוצה פה להדגיש מהאיגרת, שהשמות הקדושים של הארי הם בדיוק הגימטריה של שמות התנאים. כלומר, הארי אמר, בשם קדוש כזה לקו 40 מכות, בשם קדוש כזה לקו 50 מכות. בעצם זה שמות שהם גימטריה של שמות התנאים. לא מתעסק בכלל בתוכן, אבל המסר פה עמוק מאוד מאוד. השמות הקדושים הם מה שעם ישראל ידע לקרוא אחר כך. כשהקדוש ברוך הוא מכה בבחינה מסוימת, במגמה מסוימת, היא בנויה על זה שבנשמה של עם ישראל מישהו ידע אחר כך להוציא אותה אל הפועל. וזה שישבו התנאים, וזה שספר תהילים העמיק את המשמעות של המכות, וישבו התנאים והעמיקו אותם עוד יותר, כל שלב ושלב הוא בעצם חלק מהמגמות האלוקיות בעצמם. והאמת שזה פשוטו של מקרא. אני מכה בשביל שאתה תספר. זה כתוב בתורה. כי הנני מביא את אותה אל בקרבו, למען תספר באוזני בנך ובן בן. אז הסיפור של המכות של ספר תהילים, זה הרבדים השונים, העומקים השונים שיש במכות. יש סיפור אחד בתנ״ך, שהוא לא מופיע מפורש בהגדה. והוא סיפור מאוד מרכזי בתנ״ך על יציאת מצרים, והוא הסיפור של ספר יחזקאל. ספר יחזקאל יש סיפור חדש לגמרי, לא שמענו אותו. אומר המדרש, 900 שנה אף אחד לא דיבר על הסיפור הזה, וזה הסיפור שחז"ל קראו לו אחר כך מ"ט שערי טומאה. וספר יחזקאל בפרק כ' מתאר להם באריכות, אני רציתי להוציא אתכם מארץ מצרים, אבל אתם לא רציתם לצאת. יחזקאל פרק כ' פסוק ה', ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, ביום בוחרי בישראל, ועשה ידי לזרע בית יעקב. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. פסוק ז', ואמר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, השליחו, וגילולי מצרים, אל תתאמרו אני השם אלוקיכם. ואמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. ואז למען שמי לבלתי יחל לעיני הגויים, אשר המה בתוכם, אשר נודעתי עליהם להוציאה מארץ מצרים. ספר יחזקאל פרק כ' זה תיאור מאוד מאוד ארוך של כל ההיסטוריה של עם ישראל בזווית הזאת. אתם בעצם לא רציתם כלום. לא רציתם לצאת ממצרים. אני עשיתי את זה, הייתי אמור לשפוך חמתי עליכם בארץ מצרים, ולא שפכתי למען שמי. לא רציתם להיכנס לארץ ישראל. הייתי אמור להשאיר אתכם במדבר. ואז למען שמי. וכולי וכולי. ואז הוא פונה אליהם בגלות של בבל ואומר להם, תדעו לכם, גם עכשיו אתם לא רוצים לצאת מבבל. אבל אני ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. זה סיפור מאוד לא נעים. להגיד שאנחנו לא רצינו לצאת והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. בעל כוחנו, למען שמו. אפשר להבין למה אנחנו לא מספרים את זה בליל. א', כי זה לא נעים, זה גנותם של ישראל. כמו שבתורה זה לא כתוב. ועד ספר יחזקאל אף אחד לא דיבר על זה. אומר המדרש, אמר רבי שמואל בר נחמני, 900 שנה הייתה שנאה כבושה בין ישראל לאביהם שבשמיים, ולא גילו אותם. וכל כך למה? מתוך האהבה שאהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, שנאמר, אהבתי אתכם, אמר השם. אז אנחנו לא לוקחים את הילדים ואומרים להם, תשמעו, מ"ט שערי טומאה, לא רצינו לצאת. אנחנו לא אומרים ככה. יש בזה גם צעד שאולי מסיר קצת אחריות. לא משנה מה נעשה, נצא ממצרים. אבל נדמה לי שאנחנו כן רומזים בהגדה לקטע הזה, וזה בחצות הלילה. חצות הלילה שבו אנחנו פותחים את הדלת, וכשאנחנו פותחים את הדלת, אנחנו מסתכלים אחורה וקדימה. מסתכלים אחורה לדם על המשקוף ושתי המזוזות. מסתכלים קדימה, פותחים את הדלת לאליהו הנביא. וברגע הזה, מכל הפסוקים בתנ״ך, בחרנו את הפסוק בתהילים שפור חמתך על הגויים. ספר יחזקאל פרק כ' שקראנו, הפזמון החוזר של הפרק הוא ואומר לשפור חמתי עליכם ואס למען שמי. בעצם אנחנו פותחים את הדלת ואומרים, ריבונו של עולם, גם אם מגיע לנו שתשפור חמתך עלינו, שפור חמתך על הגויים. זה בדיוק רגע הפסיכה. הנה, אתה עכשיו תפסוח על הפתח. תקה מימין, תקה משמאל. אבל אותנו, אל תשפוך עלינו את חמתך. ולמה? מיד אנחנו ממשיכים. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתם כבוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו גם אנחנו לא ראויים. והחיבור שלנו לזה, כי אנחנו אומרים, אנחנו באמת רוצים להיגאל רק בגללו. למען שמו באהבה. באמת כל יום ב-18 אנחנו אומרים, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. יש סידורים שכתוב בהם, כשאומרים למען שמו באהבה, יכוון למסור נפשו על קידוש השם. ובעצם הסיפור שהוא כביכול הכי גנאי של ישראל, הוא הסיפור הכי עמוק של הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אהבה שאינה תלויה בדבר. אנחנו רוצים להיגאל לא למעננו, אלא למענו, והוא רוצה לגאול אותנו בלי קשר למעשים שלנו. וכשפותחים את הדלת, וכל עם ישראל בחצות הלילה, עוד בזמן קורבן פסח, חצות הלילה היה הלילה שכל אחד יוצא מהתא המשפחתי שלו, לא הולכים לרקוד בבית המקדש. כל אחד נשאר בבית שלו, אבל מציץ החוצה. אז בזמן קורבן פסח, בחצות הלילה, כולם היו עולים לגג. היום כולם פותחים את הדלתות, אם אנחנו מדויקים, אז כאילו בחצות הלילה כל הדלתות נפתחות, כל משפחה ומשפחה עומדת עם הדם על משקוף ושתי המזוזות, ומתחברת לכל המשפחות האחרות. וזה דבר מאוד עמוק, כי הביטחון, התכונת נפש הזאת, היא ניצוץ של גילוי אליהו. כשעומדת המשפחה ביחד, באמת, ריבונו של עולם, אתה תיגאל אותנו לא משנה מה. ואנחנו ניגאל לא כי אנחנו רוצים, אלא למען שמו באהבה. בעצם מתגלה אור הסגולה, אור הברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. השיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. והקדוש ברוך הוא מתגלה ברגע הזה, ובעצם לזה קוראים גילוי אליהו. אז יש מי שזוכה לראות יותר, מי שזוכה לראות פחות, אבל זה מה שיש. זה מה שרואים, זה מה שמתגלה. וכשאנחנו אומרים לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך תן כבוד, התכונת נפש הזאת היא נותנת לנו ביטחון בזה שניגאל. ואז אנחנו מסתכלים ואת אחורה אל אדם על המשקוף ולשתי המזוזות, ומסתכלים קדימה על אליהו הנביא, ומנהג ישראל לשלוח את הילדים לפתוח את הדלת, וגם להשאיר אותם ערים, אבל יש בזה משהו הרבה יותר עמוק. אתה אומר לילד, אם אני לא אפתח, אתה תפתח. אם אני לא אראה את אליהו, אתה תראה את אליהו. אנחנו רגילים לדבר על ברית אבות. בתורה כתוב ברית אבות, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. אבל יש גם ברית בנים. כלומר, כמו שמובטח לנו שהשם יזכור את ברית האבות, גם מובטח לנו שהוא יזכור את ברית הבנים. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, ומפי זרע זרעך, ובא לציון גואל לשבי פשע ויעקב. כשם שאני מסתכל אחורה וזוכר מה היו האבות, אני מסתכל קדימה ויודע מה היו הבנים. וזה רגע, והביטחון הזה הוא קשור לזה שאנחנו אומרים, לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך אתם כמובן. פתחנו בזה שליל הסדר בלילה הזה הוא מיוחד במינו, אנחנו עושים אותו בשם כל ישראל, ובעצם מה שכל אחד עושה בתוך המשפחה שלו, זה מושך חוטים לעם ישראל, מושך צינורות של חיים לעם ישראל, שנדע באמת לעמוד נכון ברגע הגורלי הזה שאנחנו נמצאים בו בתור אומה. וכשאנחנו פותחים את הדלת של הבית, ואומרים ביחד, שפוך עמדך לא לנו, השם לא לנו, אנחנו בעצם פונים אל הקדוש ברוך הוא שביציאת מצרים בחצות הלילה, אומרת התורה, כנשר יאיר כינו על גוזלה ורחב. המילה פסח בתורה היא לא לקפוץ מהבית של המצרי אחד לבית של המצרי השני ולדלג על ישראל, אלא פסח על הפתח, הכוונה לקפוץ על הפתח כמו ציפור, שהיא קופצת על הפתח ולא נותנת לאף אחד להיכנס. כמו ציפור, כנשר יאיר כינו על גוזלה ורחב. הגוזל, מה התפקיד שלו? לצפצף. הדימוי הזה של הנשר שמגן על הגוזלים ושל הגוזל שמצפצף, חוזר עוד פעם אחת בימי חזקיהו. כציפורים עפות יגן השם על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליט. בדיוק אותן ציפורים שקופצות על ירושלים ומגינות עליה. נבוכדנצר, סנחריב, מסתובב במזרח התיכון ואומר את המשפט הבא: כאסוף ביצים עזובות אספתי את כל הארץ. יש רק ביצים, אין ציפורים. עזבו את הסיפור הזה של ציפורים, אין ציפורים. מה שאתם רואים בעין זה מה שיש, ואני אספתי את כל הארץ כמו ביצים. עונה לו הקדוש ברוך הוא: עם עפות יגן השם על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליט. ואומר חזקיהו: ואני אצפצף כמו ציפור, כמו אגור, כמו גוזל. אנחנו צריכים לצפצף, זה התפקיד של הגוזלים, הם צריכים לצפצף. הרבה גילויי אמונה היו לנו בחצי שנה האחרונים, הרבה מטען של אמונה, הרבה מטען של מסירות נפש. עם ישראל גילה בחצי שנה האחרונה, ויכול להיות שליל הסדר הוא הלילה שבו אפשר יהיה להוציא לפועל את כל זה. כל משפחה ומשפחה תפנה לקדוש ברוך הוא: לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. רצה השם לוקנו בעמך ישראל, ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון. אישי ישראל שהיו לנו בחצי שנה האחרונה, זה דבר נשגב מאוד. אני לא יודע אם אי פעם בהיסטוריה של עם ישראל הייתה מסירות נפש כל כך פעילה. כלומר, אנשים נלחמים, לא רק נשחטים על קידוש השם, וכל כך מודעת, כל כך שם שמיים שגור. נדמה לי שמאז יהודה המכבי לא היה שם שמיים כל כך שגור בתוך הצבא שלנו. ונתפלל שמתוך זה נזכה לראות את הציפורים של הקדוש ברוך הוא, את כל הציפורים הקטנות שהשם שולח להגן עלינו, שהם באמת יתפסו אצלנו כגילוי שכינה, כיד השם, ונזכה לפעול מתוך אמונה, ומתוך כך גם להיגאל, ונאמר לפניו שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו. פסח כשר ושמח לכולם.